45 ימים לעומר. ואנחנו בספר אורות. מת רבנו הגדול, הרב קוק, זכותו יגן עלינו אמן. ואנחנו בחלק הנקרא אורות התחייה, בפסקה ה' או פרק ה'. פרק ה' במהדורת מוסד הרב קוק זה בעמוד נון ה'. כן. הדבר הזה שמתיימר להיות מזגן, אני חושב שאיננו עובד או שהוא מחמם. לא, הוא מחמם פשוט. כן. אבל איך שאתם מבינים. טוב. אם כן, אנחנו בפרק ה', פרק קצת ארוך, שדן בגדול, כלומר, בסבלנות. זה לא סבלן. הסבלנות לשאת את הקטנות. זה עיקר העניין. לשאת את הקטנות. הרי תהליכים גדולים, מהלכים גדולים, מתרחשים על ידי דברים קטנים. לפעמים הנפשות הפועלות הן קטנות, לפעמים המאורעות קטנים, הזמן קטן. והשאלה היא, איך רואים את המגמה הגדולה בכותל? וזה בהרבה תחומים, וניתן למשל דוגמה פשוטה, טוב, הוא יביא את הדוגמאות בעצמו, אז לכן למה להאריך בזה. טוב, דרכנו בחיים הלאומיים, וצידודם כלפי היחס האנושי הכללי, ארוכה היא מאוד. מובן? פשוט מאוד, כן? צידודם הכוונתם, צידוד, אתה יודע מה זה צידוד? הכוונה. כן, אז זה פשוט מאוד, יש תמיד איזה מתח פנימי בין החיים היהודיים בתור שכאלה לבין החיים היהודיים ושייכותם לאנושות, המגמה האוניברסלית. לפי הרב, זה עצמו התוכן של תפילת לשם ייחוד. אולי תסתכלו לרגע אחד בעמוד קמ"א. שם הדברים מפורשים מאוד ומסבירים את מה שכתוב כאן. קמ"א זה באורות ישראל, פרק א' פסקה ת'. זיווגה שלים. תכנסת ישראל בקודשה בריחו. כן, הרי המקובלים, לפני שהם עושים איזושהי מצווה, הם אומרים שהמצווה שהם עושים זה לשם ייחוד, או זיווג של קודשה בריחו ושכינתה, בייחודה שלים. כלומר, צריך לייחד בין קודשה בריחו לבין שכינתה. למה מתכוונים כשאומרים קודשה בריחו, ולמה מתכוונים כשאומרים שכינתה? הנה הרב נותן לנו את הפירוש. זיווג השלים, דכנסת ישראל וקודשה בריחו, היינו השתוות. כלומר, השתוות פה זה זיווג. מה זה? כלומר, זיווג הכוונה התאמה. השתוות הרצון שמתגלה באומה בכללה ביסוד נשמתה, קוראים לזה כנסת ישראל, עם התגלות הנטייה האלוהית ביסוד ההוויה בכללה. נהנתם?
לא.
מה לא? דבר פשוט. אנחנו בעמוד נ"ה, אבל עשינו קפיצה קצרה לעבר קמ"א. בסדר? אני חוזר על זה. העם היהודי, זה מה שהוא עושה, זה טוב לו או זה טוב לעולם? באופן גלוי, זה לא תמיד טוב לעולם. לפעמים זה טוב לו, אבל לא טוב לעולם. כן, תמיד יש דאגה כזאת, נגיד בתפיסה השמאלנית, אפשר לומר, בתפיסה השמאלנית של כיצד נסביר את מעשינו במובן האוניברסלי. בסדר? כלומר, אנחנו עושים כל מיני דברים, וזה נראה סותר את המגמות הכלליות. נגיד בשפה של הרב קוק, השתוות הרצון שמתגלה באומה בכללה ביסוד נשמתה, כמו הרצון האלוהי, התוכנית האלוהית הנוגעת לעם ישראל, איך היא משתווה עם התגלות הנטייה האלוהית ביסוד הוויה בכללה. אפשר לחזור לנונה. אני אסביר את זה דרך משל, והדברים יובנו היטב. כשיעקב מגיע לחרן, הוא שואל את הרועים, אחי, מאין אתם? מחרן אנחנו. והידעתם את לבן בן נחור? ויאמרו, ידענו. השלום לא? ויאמרו שלום. כאלה, לקונים כאלה. והנה רחל ביתו באה עם הצום. אשר להביאה, כי רואה היא. אז יעקב רואה מרחוק את רחל מתקרבת, אומר, לא את אסף המקנה, לכו, אשקו הצאן ולכו ראו. מה אתם עושים פה? רחל מגיע, אני אפשר להיות קצת לבד? אז אמרו, לא נוכל עד אשר יאספו כל העדרים וגללו את האבן מעל פי הבאר, שמה, יש, זה, יש הרבה עבודה. אז אומר יעקב, זה בעיה של אבן? תביא רגע. זה בסדר, מסתדר. אומר יעקב, זה בעיה של אבן? ויהי כאשר ראה יעקב את רחל, ויגול את האבן מעל פי הבאר, לבד. הם צריכים שיאספו כל העדרים. אבל הוא אומר, אני לבד מרים את האבן. רשי אומר, כמו פקק של בקבוק, להראות, אומר רשי, כמה כוחו גדול. הגיע רחל, רצה להראות לה שכוחו גדול. וישק את צאן לבן אחי אמו, אז אתם רואים, הבן אדם הזה, תוך כמה שניות, כן, מוריד את האבן, משקה את הצאן, וישק יעקב לרחל, וישא את קולו, ויפק. ויספר יעקב לרחל, כי אחי אביה הוא, וכי בן רבקה הוא. ואתה רוץ ותגד לאביה. הבנה פשוטה של הפרשה. קודם כל, פשט, פשט, פשט. הבן אדם הזה מתגלה כגיבור חזק מאוד. חוץ מזה, הוא מנשק את הבחורה הראשונה שהוא פוגש. ג' הוא לא מספר לה מי הוא. הוא זר. ד' רק הוא נשק, הוא בוכה. אחרי כל הסיפור הזה הוא נזכר להגיד לה, אגב, אני הבן דוד שלך. באתי להתחתן איתך. מה הוא עושה רחל? ואתה רוצה, ואתה תגיד לאביה. נכון? מה הייתם עושים במקומה? הייתם בורחים. כן, ברור. כל ההתנהגות של יעקב היא מוזרה בהחלט. אז בלי להיכנס לכל עומק הפרטים, כי אנחנו עסקנו בזה הרבה, כשלמדנו את ספר בראשית, ניתחנו את הפסוקים האלה לפרטי פרטים, אני רק רוצה להעלות נקודה אחת, שמסבירה הרבה את מה שקורה שם. למה יעקב בוכה?
כי הוא לא הבין, כי הוא
בחל זה ש...
אז רשי אומר, כי הוא ראה שהוא לא ייקבר עמה. אבל אני מסכים איתך שהפשט הזה, אבל ביש, זה דברי רשי הקדושים, אבל הוא רחוק מן הפשט. המדרש אומר משהו אחר. המדרש אומר שיעקב בכה בגלל שכשהוא נשק את רחל כל אלה שהיו שם צחקו עליו. צחקו עליו, מה? אחד חדש הגיע לכאן, מנשק את הבחורה הראשונה שהוא פוגש, איזה מין אדם ריק ופוחז הוא זה.
שם כולם צדיקים היום?
אני לא יודע אם כולם היו צדיקים, אבל עובדה שהם צחקו.
זה?
כך כתוב במדרש. אתה כופר בדברי המדרש הקדוש?
שלום.
כן, מה אתה רצית להגיד? שזה מה... טוב, תודה. עכשיו, טוב שהזכרת לי, בזה לא הייתי... אתה יודע, לא? עכשיו, צריך להבין משהו. בעצם למה יעקב מנשק את רחל? בואו ננסה להבין. יש אפשרות לומר שזאת נשיקה יצרית. הרי למה האוהבים מתנשקים? יש יצרים. אז אולי יעקב יש לו נשיקה יצרית. יש רק בעיה אחת, שהאיש הזה אין לו יצר הרע. כלומר, הוא לא במדרגה הזאת בכלל. איך אני יודע? מה? יכול שרחל הייתה ילדה קטנה. כן, חוץ מזה, בסדר. אבל גם אם היא ילדה קטנה, לפחות שיסביר, כן? אני הבן דוד שלך, באתי להתחתן איתך, זה יותר טבעי אולי שינשק ילדה קטנה. אבל חוץ מזה, אגב, הוא היה בן 84. כן. אבל זה, הוא אדם בלי יצרים, הרי החליפו לו, במחילה מקוותכם, החליפו לו את אשתו במיטה והוא לא שם לב.
לא, לא בן 84.
לא משנה.
אפשר לדבר על זה שכתוב, ויאמר יעקב ללבן, הווה את אשתי, כי מלאו ימי, ואבואה אליה. קצת חריף, לא? הביטוי. רש"י מקשה שם, והלו, אפילו קל שבקלים אינו אומר כן. כלומר, האדם הכי גס שתמצאו ברחוב, לא מדבר בצורה כזאת, ועדיין לא עם האבא של ארוסתו, נכון?
כן, זה הדבר הכי טבעי.
עכשיו, אז רש"י אומר, אלא, להעמיד ולדות אמר כן. כלומר, רש"י אומר שיעקב רצה להביא ילדים. לכאורה לא מובן מה שאומר רש"י. כי אפילו עם כוונתו להביא ילדים, עדיין אפשר לדבר בסגנון אחר. מסביר רבי צדוק הכהן מלובלין, שכוונתו של רש"י היא לומר, שאצל יעקב אבינו כבר לא הייתה בושה מן העריות, מפני שהוא תיקן את חטא אדם הראשון. אז אם כן אצלו, הכל בטהרה גמורה. זה רק החטא שהביא את הבושה, אבל הוא כבר תיקן את החטא.
אז לפי שיטה זו, אין לו איסור לקחת שתי אחיות. זה לא
הרי. יכול להיות, אני לא מבין למה אתה קושר, אבל... עכשיו, מה שזה אומר, שכאשר הוא מנשק את רחל, זה מסיבה אחרת לגמרי. המפגש הזה בין שתי הנפשות, בין נפש יעקב לנפש רחל, הוא זה שממנו עתיד להיוולד העם שיתקן את העולם כולו. אז זה הרגע של התיקון. לכן חייב לבוא מיד ביטוי מיידי לקשר הזה, עוד לפני שמסבירים, כי אם הוא יסביר, זה כבר בבחינת מצווה הבאה לידך, אל תחמיצנה. לכן הוא חייב לעשות את זה. יעקב מנשק את רחל. עכשיו נשאלת השאלה, למה הוא בוכה? בגלל אלה שצוחקים. מה אכפת לו מהצוחקים?
אני עוד לא הבנתי את הנקודה הזאת.
מה, לא הבנת?
אם הנקודה היא כזאת,
זה
בכלל
צריך
לבוא עליה. לא
לנשק
אותה,
מה אם בין בין שקל? זה סמלי. זה בי הסמלי. עכשיו, נשאלת השאלה... לא, אי אפשר, אני באמצע משפט. אז עכשיו נשאלת השאלה, אז מה אכפת לו מאלה שצוחקים? תשובה. בשביל מי הוא עושה את כל המעשה הזה?
גם בשבילו.
בשבילם הוא עושה את זה, הרי הוא בא לתקן את העולם כולו. אז למען תיקון העולם הוא מנשק והעולם צוחק. יש לו ברירה או אין לו ברירה? אין לו ברירה. הוא חייב לעשות מעשה שיחשב לי מגונה בעיני העולם, כי הוא צריך עכשיו לתקן את העולם. העולם יבין מאוחר יותר. אבל זה שיש הפרש זמן בין הרגע של הפעולה ההכרחית לתיקון העולם, לבין המצב שהעולם מבין, מה זה גורם? לבכות. לפי הכלל, מנשקים ובוכים. עד כאן ההערה. כן, בבקשה.
יש דברים להגיד. דבר ראשון, הרב אמר שלמה אוהבים מתנשקים. בסדר, זה טבעי. אבל פה, הבנתי את החיגור של העברים העליונים, פה אין פה שום אהבה.
אתה
לא מכיר
אותם. יש אהבה ועוד איך. ועוד איך שזאת אהבה. כי זאת הנשמה המתאימה להקמת האומה. זה בדיוק מי שצריכה להיות. לכן אנשים במדרגה כזאת, הם יודעים מיד שזה זה.
טוב, עוד דבר.
כן.
בן כמה היה יעקב?
בן כמה היה יעקב? כדי לקבל תשובה על זה, אתה צריך פשוט לשמוע בקלטת מה שאמרנו לפני 4 דקות על זה.
אז בגלל זה אני שואל כדי לברר את הנקודה עוד פעם, בגלל שזה, מה שאני קראתי ברש"י, שכשנולד ראובן, או הטיפה הראשונה זה היה בגיל 84, זה אחרי 14 שנה, זה 7 שנים ו7 שנים, אז הוא היה בן 60 שהוא פגש אותו, או 70.
טעות בידך. הלאה. ומה אתה אומר? לא, אני לא אסביר, כי זה לא הנושא של השיעור. אני מזכיר סוגיות אחרות במידה ומסייעות בידי להבהיר את דברי הרב קוק. אין לי שום כוונה להרחיב במה שמחוץ לנושא של השיעור עצמו. כן, בבקשה.
אני מנתן לומר שבלט ליעקב, דווקא בזמן שהוא ביקן חטא אדם הראשון, כפיות טובה לא
תוקן.
זאת אומרת, הוא ראה את
הצחוק הזה. יכול להיות. טוב, על כל פנים, מה שאני רוצה לומר זה שיש הפרש בין כנסת ישראל לקודשה בריחו. עכשיו אני חוזר פה לניסוח של הרב. יש לנו פעילות שאנחנו יודעים שהיא טובה לנו, אבל זה לא באופן גלוי טוב לעולם. זה נראה גזענות, זה נראה לאומנות, זה נראה קטנות, כל מיני דברים כאלה. אבל זה לוקח זמן עד שמתברר שחיינו הלאומיים מצודדים כלפי האנושות כולה. זה לוקח זמן. אבל מה אכפת לך מעבודה ארוכה? מה זה 4,000 שנה לעומת הנצח? הבה נקרא בפנים עכשיו. דרכנו, רק רגע, יש פה משפט ברב קוק. דרכנו בחיים הלאומיים. כן, אני חוזר כאן לעמוד נ"ה. כן, זאת המטרה, להסביר את עמוד נ"ה. דרכנו בחיים הלאומיים וצידודם כלפי היחס האנושי הכללי. הבנתם עכשיו על מה הרב מדבר? ההתאמה בין הלאומיות הישראלית לבין תיקון העולם, לבין האוניברסליות. ברור? ארוכה היא מאוד. זה לוקח זמן. ארוכים הם חיינו וארוכים הם על כן דרכנו. גדולים אנחנו וגדולות הן משוגותינו, גם עושים הרבה שטויות. כיוון שאנחנו בעלי אורך חיים ארוך, גדול, אז אנחנו גם עושים שטויות גדולות. ובשביל כך גדולות הן צרותינו. וגדולים הם תנחומותינו. טוב, יש פה שאלה בצד. יעקב תיקן את חטא אדם הראשון, קו נטוי עריות. רק לעצמו באופן פירתי, מה ההשפעה לבניו? תשובה, בוודאי שכל מה שקורה לאבות הוא לא דבר פרטי, כי אם דבר כללי. ומעשה אבות סימן לבנים. כי האבות הם מה שנקרא באנתרופולוגיה, מיתוס היסוד של הזהות שלנו. כן, בבקשה.
אמרת שיעקב הרגיש ברחל שהנשמה שלו...
כן.
אז למה כשהוא שכב ומלאה, הנשמה לא הרגישה שהוא יושב עם...
איך יעקב לא הרגיש בזמן שהוא היה עם לאה שזאת לאה? כתוב, ויהי בבוקר והנה היא לאה. משמע שרק בבוקר היא נהייתה לאה. בלילה היא הייתה רחל. כן, בבקשה. מי זה הקודשא בריך ומי זה השכינתא? אז אני מסביר. שכינתא זאת הלאומיות היהודית. קודשא בריחו זה המגמה הכלל עולמית. בסדר? כלומר, שכינתא זה כמו שבן גוריון אמר, מה שחשוב זה לא מה שיגידו הגויים, אלא זה מה שיעשו היהודים. זה שכינתא. וקודשא בריחו זה לא עוד עם לבדד ישכון, אלא כפר גלובלי. אז איך מסדרים את זה עם זה? טוב, יש פה שאלה. שלום כבוד הרב. הרב אמר שיעקב תיקן את חטא האדם הראשון. איך? תודה. הוא תיקן לא את החטא בתו, אלא את החטא בתת א', זה דבר ראשון. דבר נוסף, איך הוא תיקן? טוב, זה עבודה מיוחדת, שלקח לו 84 שנים לתקן אותה. לא בכדי הוא היה בן 84 כשהוא התחתן, כי אם אתה תשים לב, המספר הזה יש לו משמעות לפי הארי לתיקון היסוד. יש פה שאלה חדשה, שלום כבוד הרב, הרב אמר שיעקב תיקן את חטא, לא, הפעם זה עם תת, הוא כתב עם תת, חטא האדם הראשון, איך תודה, בדיוק כמו שעניתי על השאלה הקודמת. טוב, בבקשה.
הרב אמרת שזה כן השפיע על התמיך. אבל העונש שלו בעצם היה יצר הרע, מה שנענשנו אחרי כל הסיפור עם הנאור ראשון. ויעקב הזה יכול לעצמו העונש שהתגבר על ידה על היצר.
עם ישראל הוא עם שאיננו איננו שוקע באופן מהותי בעריות. זה לא שאין גילוי עריות בישראל, אבל אנחנו כאומה התעלינו מזה. נכון, נכון. אמרנו שאין יצר הרע, זה שיש יצר הרע באדם זה דבר טוב. בלי יצר הרע, איפה היינו? אני רק אומר, בלי יצר הרע, איפה היינו? בלי יצר הרע, אז האדם לא היה נאחז בעולם הזה. טוב, כן.
מה הוא הולך לתקן את כל העולם שאצלו בבד יש בלגן?
אי עשר. אני מאוד רוצה לענות על השאלה, אבל אני לא יכול. למה? תגיד אתה, חכם יוסף.
שמה, שברח מעשיו
שם. למה אני לא יכול לענות על השאלה?
זה לא קשור על השאלה.
נכון, הלאה.
אבל זה קשור, כי הוא
רצה לתקן את העולם. עכשיו, אז למה אתה צודק? אתה שואל, יעקב רוצה לתקן העולם כולו, מה עם הבלגן שיש אצלו בבית? אז למה מי יקשה את הקושיה הזאת? לבן. הרי זה מה שאמר לו בבוקר יעקב, הרי לא ברחל עבדתיך, ולמה רימיתני? מה עונה לו יעקב? מה עונה לו לבן? לא יעשה כן במקומנו לתת הצעירה לפני הבחירה. מה הוא רמז לו? אתה הקדמת את הצעיר לבחור. אז אתה בא אליי בטענות? אכן, יעקב שותק. נכון? עכשיו, למה יעקב שותק? אין לו מה לענות? יש לו, אז למה הוא לא עונה? כי לבן לא יבין את זה. כלומר, זה שוב אותה בעיה שהרב מדבר עליה כאן. יש לו מה לענות, הוא צריך לעשות מעשים שבאופן גלוי הם מגונים מאוד, לרמות ולגנוב ולברוח ודברים כאלה, אבל זה מה שהוא צריך היה לעשות, לא הייתה לו ברירה. נכון. לכן יעקב שותק. יכול להיות. אבל זה פרשנות אחרת, בכיוון אחר, לכן אני לא מתייחס. עכשיו בואו נמשיך. עכשיו יש, בגלל הבעיה הזאת של צידוד חיינו הלאומיים כלפי היחס הכלל אנושי, יש לפעמים אצל יהודים נטייה לוותר על הייחוד היהודי. כלומר, כל הצרות באות מזה שאנחנו עם סגולה. כמו שפעם ילד אחד אמר לי, אבא, למה הגויים שונאים אותנו? אמרתי לו, כי אנחנו עם סגולה. אמרתי לו, טוב, אז שלא נהיה עם סגולה, אז הם לא ישנאו אותנו. אמרתי לו, כן, אבל אי אפשר לא להיות עם סגולה. אז אמרתי לו, אז שגם הם יהיו עם סגולה. אמרתי לי, אי אפשר, הסגולה זה אנחנו. אז אמר לי, אם כך, בוא נסתיר מהם שאנחנו עם סגולה. ילד נבון. ואז אמרתי לו, כן, אבל גם אם אתה שותק, מרגישים. לכן הפתרון של הבעיה איננה מחיקת הבעיה. כן, למשל, היה אחד יהודי מסובך בשם פאולוס. הוא רצה ככה. הוא אמר, אנחנו נבטל את ההבדלים, אין לא יהודי ולא יווני. זה ביטוי של פאולוס. לא יהודי ולא יווני. יש רק בעיה אחת. יש לך שאלה, כדי לפתור אותה אתה אומר אין שאלה. אבל יש שאלה, יש מציאות, יש יהודי ויש יווני. לכן אומר הרב, אתה צריך להתמודד עם זה בגדול. בואו נראה. טעות יסודית היא החזרה, כלומר, לחזור בנו, מכל היתרון שלנו. החידלון מההכרה של אתה בחרתנו מכל העמים. לא רק משונים אנחנו מכל העמים. בוא נראה את האמת, קודם כל. משונים ונבדלים בחיים היסטוריים מצוינים. כלומר, אם אתה תתבונן בהיסטוריה היהודית, אתה תראה פה דברים מיוחדים. גם אדם... היא אומר, אפיקורוס יוכל להודות בכך, שיש ייחוד להיסטוריה היהודית, שאין דוגמתם בכל עם ולשון. שזה נגיד מדרגה ראשונה. למשל, היה במלחמת העולם השנייה, היה יהודי בשם אלברט ליאון. שמעתם על אלברט ליאון? לא. הוא היה יהודי מבלגיה, אני חושב, טרוצקיסטי. כן? כלומר, הוא היה מנמנה השיטה של טרוצקי. עכשיו, הוא אגב מת במחנה ריכוז. עכשיו, הוא כתב ספר בשם פתרון מטריאליסטי לשאלה היהודית. כן, בתור מרקסיסט אמיתי.
מה זה הדבר הזה?
מה?
השיטה הזאת.
איזה שיטה? זה פתרון מטריאליסטי לשאלה היהודית. מה זה טרוצקיזם? אז נסביר. אפשר גם בוויקיפדיה לראות. היה, במאה ה-19 היו תנועות סוציאליסטיות חברתיות שטענו שצריך לשנות את משטר החיים הקיים מבחינת היחסים הכלכליים בחברה. צריך בעצם לגמור עם הקפיטליזם. בסדר? אחד הענפים של השיטה הזאת נקרא המרקסיזם או הקומוניזם. בסדר? אתה איתי? הקומוניזם דגל במה שנקרא מהפכה שתשנה את סדרי החיים באירופה. קראו לזה העמדת הדיקטטורה של הפרולטריון. כלומר, צריך להעמיד בראש הפירמידה החברתית את העמלים, את הפועלים, שהם ישתלטו על אמצעי הייצור. לא שאמצעי הייצור יהיו של הקפיטליסטים, אלא שאמצעי הייצור יהיו של הפועלים עצמם. זה קומוניזם. הארגון הגג של הקומוניזם נקרא האינטרנציונל השלישי. בסדר? תהיתי? לאחר מכן, הייתה מהפכה ברוסיה במאה ה-20, מהפכה הבולשוויקית, שבה הקומוניסטים הבולשוויקים עלו לשלטון, בראשם לנין. עד כאן תהיתי? ללנין היו שני חבר'ה שעזרו לו מאוד, אחד יהודי בשם יהודה לייב רבינוביץ', דוידוביץ', יהודה לייב דוידוביץ', או בכינויו הרוסי טרוצקי, והיה לו תלמיד אחר בשם סטלין. בסדר? מה שקרה במאבקים בין סטלין לטרוצקי, מי שניצח היה סטלין, טרוצקי ברח מברית המועצות, והקים ארגון הנקרא האינטרנציונל הרביעי, שזה ארגון הגג של השיטה הטרוצקיסטית. הטרוצקיסטים היו בעד מה שנקרא המהפכה המתמדת. כלומר, זה לא מספיק לעשות מהפכה פעם אחת, זה לעשות את המהפכה המתמדת. בסדר? טרוצקי נרצח על ידי סוכנים של הקג"ב במקסיקו בשנת 1940, משהו כזה. אתה הייתי? תלמידיו, אגב, המשיכו את מפעלו, למשל, אלה שהשתלטו על קמבודיה לפני משהו כמו 15 שנה. עשו שם טבח מתוך אוכלוסייה של 6 מיליון אנשים, הם הרגו 2 מיליון, כדי לעשות סדר חדש בעולם. בסדר? כך שהיום קמבודיה היא בכלל מדינה חדשה לגמרי, האוכלוסייה הקודמת כבר לא קיימת וכו'. טוב, זה המצב. מה? סדר חדש. כן, מטורפים כאלה. מה? למה הקדוש ברוך הוא מוכרח לפעול בעולם דווקא דרך יחידה לאומית? למה לא לפעול ישירות דרך כל האנושות? שאלה נפלאה. כל האנושות. כן, למה הקדוש ברוך הוא פועל דרך עם ישראל? אי אפשר דרך כל האנושות. זאת השאלה בדיוק שהרב דן עליה כאן. אנחנו לא נענה מיד על שאלתך החשובה, יהודה. זה ייקח לנו קצת זמן, אני מצטער. עכשיו, אחרי כל זה, אני התחלתי לדבר, עכשיו אתה יודע מה זה טרוצקי? בסדר. אז היה יהודי אחד בשם אלברט, אגב, אתם יודעים מה שהטרוצקי הקטן הזה, כשהוא היה ילד קטן, אז הוא רצה להתקבל לתלמוד תורה ולא היה מקום. והחפץ חיים אמר שאלה שזרקו אותו מהתלמוד תורה הם האשמים.
לאלפיים שנה, זה
עכשיו, בואו נעזור. החפץ חיים הרי הכיר את המקרה. אז הוא אמר, זה בגלל שלא קיבלתם אותו לתלמוד תורה, תראו מה הוא נהיה. טוב, בואו נחזור לנושא שלנו.
מה אפשר לעשות?
יקבלו את כולם. בוודאי, יקבלו את כולם. עכשיו, בואו נחזור לנושא. היה איזה יהודי אחד בשם אלברט ליאון, בבלגיה. אלברט ליאון הזה הוא היה טרוצקיסט, והוא כתב ספר בשם פתרון מטריאליסטי, או הסברה מטריאליסטית של השאלה היהודית. ושם התזה שהוא מציג היא, אנחנו הטרוצקיסטים, או המרקסיסטים בכלל, יש לנו הסברה חומרנית, מטריאליסטית, לכל תופעה שהיא. אבל כשמדובר בעם היהודי, אנחנו נרתעים. נרתעים. כן, הוא אומר, יש איזו תופעה כזאת אצל הקומוניסטים, לא נוח לדבר על העם היהודי, להסביר במובנים... כן, מרקס קצת כתב, זה נכון, אבל לא מספיק, אומר, תמיד המרקסיסטים נרתעים מזה. אז אומר, אז אני לא נרתע, אני אכתוב לך ספר שלם שיסביר לך את התופעה הזאת, אני אקרא את העם היהודי, במונחים מטריאליסטיים לחלוטין. והוא מסביר את מה שהוא מסביר, עם כל החומר הידוע על מעמדם של היהודים בתור בורגנות בימי הביניים, וכל כל מה שכאילו היהודי בעצם מוסבר לא בתור משהו טרנסנדנטי להיסטוריה, אלא היהודי הוא חלק ממאבק, חלק ממלחמת המעמדות, כשדווקא התפקיד של היהודי הוא לא תפקיד מי יודע מה מזהיר, כי דווקא הוא הנצלן. הוא משתדל לתת הסבר טבעי, חומרני לגמרי לזהות היהודית. עכשיו יש פה בעיה, שהוא המשיך לכתוב את הספר שלו בזמן מלחמת העולם השנייה. עכשיו, בזמן מלחמת העולם השנייה, הנאצים, ימח שמם וזכרם, רדפו את היהודים. אחרי זה, לפי ההיגיון המרקסיסטי, זה לא יכול להיות. הרי הנאצים הם הביטוי החריף ביותר של הקפיטליזם. הם היו צריכים להיות בעלי ברית של חבריהם הקפיטליסטים, היינו היהודים. ודווקא הם רודפים אותם. אז מסביר טרוצקי, לא, אלברט ליאון, שבעצם מה שקרה, זה שפתאום התהפכו התפקידים, והיהודים הפכו להיות פרולטריון. הם הפכו להיות המסה של העמלים. ולכן הם נרדפים על ידי הנאצים, כלומר זה הדבר הקיצוני ביותר, כלומר גדולי הקפיטליסטים נלחמים בגדולי הפרולטרים. בסדר, עכשיו הוא אומר, ובעצם המאבק הזה הוא לא רק מאבק בין הנאצים ליהודים, זה בעצם מאבק בין הקפיטל לבין העמלים, אבל זה יותר חריף כשמדובר ביהודים. ואז הוא מסביר מדוע, הוא לא מסביר מדוע, אבל הוא אומר, הוא מתוודע לזה שבעצם נראה כאילו כל מה שקורה בעולם כולו מופיע בצורה יותר קיצונית בעם היהודי. והוא לא מסביר מדוע. קצת אחרי שהוא כתב את הדברים האלה, הוא נהרג במחנה ריכוז. עכשיו, מה שמעניין בדבר הזה, אני קורא לזה אפילו מלאך רע עונה אמן. בעל כורחו. זאת אומרת, גם כשאתה מנסה לתת הסברה, נטולת כל רוחניות לאומה היהודית, בסופו של דבר אתה עולה על ייחודיות. מובן מה שאני אומר? למה אני אומר את כל זה? כדי להסביר את מה שכתוב כאן ברב. לא רק משונים אנחנו מכל העמים, משונים ונבדלים בחיים היסטוריים מצוינים שאין דוגמתם בכל עם ולשון, שזה אפילו אלברט ליאון החומרני מוכן לקבל, כי אם, מה שבעצם הוא לא יוכל לקבל, גם מעולים וגדולים מאוד מכל עם. איזה ציון. מה הציון של העם היהודי? מעולה. אם נדע את גדולתנו, אז יודעים אנו את עצמנו. ואם נשכח את גודלנו, אנו שוכחים את עצמנו. ועם שישכח את עצמו, בוודאי הוא קטן ושפל. כלומר, אם אני לא ממלא את התפקיד שלי, והתפקיד שלי נגיד הוא תפקיד רם וניסה, אז אני פושר, לא רק כלפי עצמי, אלא גם כלפי כל מי שהיה צריך את השפעתי. אספר לכם סיפור שהתרחש לפני שנים, כשהיה הסכם מדיני בין מדינת ישראל לבין ממלכת ירדן. בגלל חוש ההומור קראו להסכם הזה הסכם שלום. וכשנחתם אותו הסכם, הייתה מסיבת עיתונאים, שבה השתתפו נשיא ארצות הברית דאז, ביל הרשע, וראש ממשלת ישראל דאז, יצחק רבין. מה שמעניין, היה שם עיתונאי אמריקאי שפנה אל הנשיא האמריקאי ביל הרשע ואמר לו, אדוני הנשיא, אתה הרי מאמין בתנך, אז איך נתת את ידך להסכם שבו ממשלת ישראל מבטרת על חלקים מארץ ישראל לטובת מדינה אחרת? זה שאלות שבמדינת ישראל לא שואלים, אבל מנוצרי לנוצרי אפשר לשאול שאלות כאלה. מה היה עונה, נגיד, פוליטיקה ישראלי על שאלה כזאת? תעזב, אז מה, יותר טוב שלא יהיה שלום? אבל במקום זה ענה הנשיא האמריקאי, פשוט הפנה את היד לכיוון ראש ממשלת ישראל, אמר, זה לא אני, זה ממשלת ישראל. טוב, זה אמנם שקר גס, כי בוודאי שהוא השותף מלא לדבר הזה, אבל הצורך להביע את ההתנצלות בצורה הזאת אומר הרבה. כלומר, אם אתה לא ממלא את תפקידך כלפי עצמך, אתה לא מכיר בגדולה שלך, אתה גם חוטא כלפי האנושות, ואז יבואו הגויים בטענות אליך, איך אתה עשית לנו את זה שוויתרת על שטח פלוני? מובן? הרי זה לא שלך, זה של האנושות כולה. מובן? טוב.
לא זוכר מה ויתרו ל...
כן, ויתרו אז באותו הסכם, ויתרו על חלקים, אומנם תיקוני גבול קטנים, אבל ויתרו. שמעת על מה שנקרא מפגש הגבולות שם, אי השלום. כן, אי השלום שם, בירמוך. בירמוך. מה?
גני חוגה.
גני חוגה קוראים לזה. וגם בערבה שם עשו איזה אישור של הגבול. כן. אומר הרב. כן. רק בשכחת עצמנו, הננו נשארים קטנים ושפלים. ושכחת עצמנו היא שכחת גדולתנו. נשמתנו מקפת עולם ומלואו. ומצגת אותו על בסיס אחדותו העליון, ומשום כך היא בקרבה תמה וחוללת, ואין בכלל אותם הניגודים והרכבות השונים מרגילים בנשמות עם ולשון. כיוון שאנחנו מקיפים כל בנשמתנו, ממילא אנחנו לא חשים ניגודים. אולי אני אסביר למה הכוונה. האם יש לנו הגדרה של היהדות? אם נזן, אני רוצה לכתוב פעם באיזה אנציקלופדיה או איזה לקסיקון, ערך יהדות. האם נוכל לתת שם הגדרה? התשובה היא שכן. אפשר לתת הגדרות של היהדות. השאלה אם ההגדרות של היהדות שאנחנו ניתן הן אמיתיות. אז נא להסתכל לרגע אחד בעמוד קוף קפטט. יש פה, אני לא יכול לעשות הכל. כן. נא להסתכל בבקשה בעמוד קוף קפטט. בייחוד טועים הם המבקשים להגדיר את היהדות בהגדרות ידועות מצד נשמתה ותוכנה רוחני, אף על פי שאפשר להגדירה מצד תוכן הגלוי והמוחש ההיסטורי שלה. היא כוללת כל בנשמתה, וכל הנטיות הרוחניות הגלויות והנסתרות צפונות הן בה בהכללה עליונה, כמו שכלול הכל באלוהות המוחלטת. כלומר, ביהדות אפשר להכניס שם את הכל. אף על פי שבאופן גלוי יש דברים שהם בפנים, יש דברים שהם בחוץ. יש הבדל פה בין הנגלה לבין הנסתר.
אז אין הגדרה בעצם.
אין הגדרה פנימית, יש הגדרה חיצונית. זאת אומרת, אם באופן גלוי תצטרך להגיד מה זה היהדות, היהדות, 13 עיקרים לרמב״ם, תנ״ך, סגולת ישראל, כל מיני דברים כאלה, זה הגדרה של היהדות. פאות וזקן, כותל, אני יודע, פטיש של יום העצמאות, כל מיני דברים כאלה. כל זה שייך ליהדות. אבל כל זה זה ההופעה החיצונית. באופן פנימי זה כולל את הכל. כן. למה גרמנים נאצים הם קפיטליסטים? האם הם לא היו נציונל סוציאליסטים? NSDAP? תודה. תשובה. הנאצים לא היו סוציאליסטים למרות שהמילה סוציאליסטי הייתה חלק מהכינוי של מפלגתם. אבל זה נעשה אך ורק לצורכי פופוליזם. כן? מצד האמת, זה לא היה סוציאליסטי כלל וכלל. טוב, ובכן, בואו נמשיך. אני חוזר כאן לרב בעמוד נונה. גוי אחד אנחנו. מה זה אחד? אחד כייחודו של עולם. לכן היהודים מרגישים קשר אל הכל. מעניין, מי האבא, האבא הקדמון של כל העברים?
אברהם.
מה?
אברהם
הוא אבי הקדמון, האבא הקדמון של עם ישראל, אני מדבר של כל העברים.
אדם הראשון?
לא, האדם הראשון זה האבא הקדמון של כל האנושות. עבר, נכון? עבר. הרי כתוב ולשם יולד גם הוא, אבי כל בני עבר. מה אנחנו יודעים על עבר? מה? לא יודעים כלום כמעט, אבל מה שכן יודעים הוא מעניין מאוד. הרי הבן הראשון של עבר שמו היה פלג, נכון? כן או לא? למה פלג? כי בימיו נפלגה הארץ ושם אחיו יוקטן. 96, לא. ושם אחיו יוקטן. עכשיו, איך יכול עבר לדעת שבימי בנו תיפלג הארץ? אומרים חז"ל, עבר נביא היה. אז קודם כל, אינפורמציה הראשונה שיש לנו על אותו עבר, זה שיש בו סגולת ישראל. נביא היה. דבר נוסף, מה התוכן של הנבואה של עבר? על מה היא מדברת?
פילוג.
על הפילוג. כלומר, מה הדבר שמטריד אותו? שאלת האחדות. זאת אומרת, כי הוא רואה את המציאות. אז הוא קרא על שם המציאות. אגב, הבן של פלג היה רעו, שן רעות, כן, כדי לחבר. כלומר, הפילוג אחר כך מוליד את הרעות. אבל זאת אומרת שיש אצל בני עבר איזושהי דאגה לתיקון העולם. זה מה שמטריד אותם. עכשיו, השאלה, איך מוציאים אל הפועל את השאיפה הזאת? בזה נחלקו בני עבר בעצמם. לתרח הייתה שיטה בזה, לאברהם הייתה שיטה, לנחור הייתה שיטה, להרן הייתה שיטה. כל אחד ואחד מבני העבר פיתח שיטה משלו כיצד מוציאים אל הפועל את השאיפה הגדולה הזאת של איחוד האנושות. אבל זאת בעצם השאיפה הבסיסית. כן? אז אני חוזר פה לדברים. גוי אחד אנחנו, אחד כייחודו של עולם. זהו עומק טבענו הרוחני שיש בנו בכוח. והדרך ההיסטורי שלנו, ההולך את מהלכו בדרכים שונים, בדרכי אורה, העוברות בין הררי חושך וצל מוות, הוא מדריך אותנו להוציא את עומק טבע הווייתנו מן הכוח אל הפועל. אז בינתיים זה הכרזה, נגיד, של הרב על, זה לא של הרב, זה הכרזה של עם ישראל בעצם על מגמתנו. היהודי זה מי שכולל את הכל, רוצה לתקן את העולם כולו. כל הדברים הקטנים. עכשיו בואו נפרוט את זה לפרוטות. מה זה אומר? צריך להקים משרד. צריך להקים משרד, צריך למצוא רבע משרה למזכירה. יש פינת תה, והכוסות לא נשטפו. וזה נורא מעצבן, ושלא לדבר על זה שהתה נשפח על המקלדת. לא, זה המצב של האידיאלים הגדולים, שהגיעו בסוף עד ניקוי פינת התה. והמריבות הפנימיות בתוך המשרד. זה, מה נעשה עם זה? זה המציאות. ככה זה עובד. אומר הרב, כל הדברים הקטנים, שזה כולל מה שתיארנו עכשיו, הנדרשים לכל עם ולשון בעצם עניינם, הינם תבועים בנו במטבע הגדולה של כללותנו. כלומר, אצלנו הדברים הקטנים הם אפילו יותר הכרחיים לשם התיקון של הכל. גם המנהגים הקטנים וכו'. מספרים, כן, שפעם הייתה ועידה בין דתית. כדי לקרב בין הדתות, אז נציגי הדתות הוסמכו לוותר על משהו מדתם כדי להתחבר. אז הנוצרי היה מוכן לוותר על אמונת השילוש. יפה מאוד. המוסלמי היה מוכן לוותר על אמונת הגזרה הקדומה. והיהודי היה מוכן לוותר על יקום פורקן השני. יקום פורקן השני. יש שני יקום פורקן שאומרים בשבת לפני מוזר, אז הוא היה מוכן לוותר על יקום פורקן השני. חזר אל הרבנים ששלחו אותו, מה עשית? ויתרתי על יקום פורקן השני. איך העזת, איך אפשר לוותר על יקום פורקן השני? מובן? לא. זאת אומרת ש... מה אומר הכנרא? כל הדברים הקטנים הנדרשים לכל עם ולשון בעצם ינה, מינם טבועים בנו במדוי הגדולה של כללותנו. אי אפשר הוא לנו לקצוץ ענף אחד מעץ חיינו הגדול והענף, ולתת לו מהלך ויניקה בפני עצמו. כל היש שבנו יתעורר ויתנגד על זה, במלוא עוז כוחו הפנימי והרגשת עצמיותו. לפעמים אתה שואל את עצמך על מה רבו במשך הדורות, לפעמים על צ'ופצ'יק שבצ'ופצ'יק. ודאי, הצ'ופצ'יקים האלה הם גונזים בתוכם בצורה גרעינית עולמות עולמות. כמו השאלות תמיד אומרים, תגיד, הוויכוח הזה זה ויכוח הלכתי או ויכוח רעיוני? מה התשובה? אין שום הבדל. אם מוכנים לכתוב דפים על גבי דפים של קונטרסים כדי לברר צ'ופצ'יק בהלכה, סימן שהצ'ופצ'יק הזה בהלכה הוא גונז בתוכו עולמות שלמים. שאם לא כן, זה לא היה נכתב.
שראים לא מפספסים משהו בזה. שמאבדים את העיקר.
מה שראיתי לאחרונה מישהו שכתב, השאלה אם לברך על ההלל ביום העצמאות היא שאלה הלכתית נטו. באמת. כן? זה רק שאלה, זה רק ויכוח הלכתי, זה לא משהו של אמונה. כן? אז למה דווקא כל החרדים לא אומרים הלל ביום העצמאות ואלה כן? מה קרה? זה ברור, זה מזריק השאלות האלה. אם באמת זה היה רק ומשהו הלכתי נטו, לא היה כדאי להתווכח על זה בכלל. כן, בבקשה.
רואים אבל שאנחנו כל מה מחנכים אותנו לוותר.
גם הוויתור זה חלק מהמערכת.
בכל זאת.
אבל אתה יכול לוותר במובן הפרטי, לא במובן הכללי. כלומר, מידת הוויתור, שהיא מידה חיובית אצל היחיד, היא מידה שלילית אצל הכלל. כי הפרט זקוק להגנה של הכלל כדי להתקיים. כלומר, מידת הרחמים זקוקה למסגרת מקיפה של מידת הדין. כמו שאומרים, דינה דמלכותה.
טוב, דינה דמלכותה זה מחלוקת.
לא, זה לא משנה. המושג דינה דמלכותה. לכן לא נכנסתי עכשיו להלכה עם דינה דמלכותה דינה. שמת לב שלא אמרתי את שירית המשפט. כן. דיברתי רק על מושג של דינה דמלכותה. זאת אומרת, המלכות היא מסגרת כוללת. מה אופן הפעולה שלה? הדין. דינה דמלכותה.
בסדר.
לא אומרים רחמים של מלכות.
אבל מה אם אנחנו אומרים,
בתחבולות
תעשה לך מלחמה?
בסדר, אני לא...
אז לפעמים תמתן משהו קטן, זרוק איזה עצב, תרגיע איזה פינה.
לפעמים עושים גם...
כמו שהרב אומר, כאילו לא, בלוק מרובה, לא זז.
זה מה שכתוב כאן ברב. מה אני אעשה? אני לא יכול לשנות את דברי הרב.
אתה יכול להסביר אותו.
רגע, כן. השואל קורא לעצמו האופנים ושרפי הקודש. שלום כבוד הרב, היהודים מוגדרים על ידי חז"ל, כל הכופר בעבודה זרה. חודש טוב, נכון? זה אגב בדיוק מה שאומר הרב. כל מה שיש ביהדות, אתה יכול להגדיר אותו כתגובה לעבודה זרה. מה היא התגובה לעבודה זרה? אמונת הייחוד. מה זה אמונת הייחוד? שהכל כלול בכל. זה בדיוק מה שאמרנו. ולכן אי אפשר לוותר על כלום. כי ברגע שאתה מוציא משהו מחוץ לקודש, אז הוא מתקצץ מן הענף הגדול, ואז יש לך בעצם שניות, שני אלים. אל לקודש ואל לחול, אל לרוח ואל לחומר, אל לכלל ואל לפרט וכל מיני דברים כאלה. השם הוא אלוהי, הכל. מובן? טוב, נמשיך הלאה. מה אתה אומר? לפעמים, אז בסדר, באופן, יש אסטרטגיה זמנית לפעמים שאני שמים דברים בצד. נתן לך דוגמה מזעזעת ממסכת כתובות. רוצה לשמוע דוגמה מזעזעת ממסכת כתובות? הגמרא דנה לגבי בתולה ניסית ליום הרביעי. אומרת הגמרא, למה ניסית ליום הרביעי? בגלל שביום חמישי צריך להגיע לבית דין, אם צריך וכו'. בסדר, מאוד חשוב. עכשיו הגמרא אומרת שמאז שהייתה גזרה, אז מן הסכנה ואילך, נהגו העם לכנוס בשלישי ולא מיחו בידם חכמים. מה זה לא מיחו בידם חכמים? משהו שהחכמים לא היו מרוצים מזה, אבל הם שתקו. מה זה הסכנה? הגמרא אומרת שהייתה גזרת הגמון. גזרת הגמון, ולא רצו שההגמונים ייקחו את בתולות ישראל בלילה הראשון, אז לכן הקדימו את החתונות ליום שלישי כדי לעקוף את ההגמון. הגמרא אומרת, לא מיחו חכמים. זאת אומרת שאם הייתה שואלת הרבנים, מה היו אומרים? אל תעשה שתיבא אל ההגמון. למה? כי הרי סך הכל זה ינוסה, ואז אין בעיה ויכול. רגע, רגע, רגע. הגמרא אומרת, ובשעת האונס מותר, אפילו בשני. מה זה האונס? שכבר מזגו את היין לכבוד החתונה, כלומר הכל מוכן, הבשר כבר שחטו את הבהמות, היין כבר נמצא בחביות, ופתאום מתה אבא של החתן או האמא של הכלה, אז מוכרחים להקדים, לעשות מיד את החופה, ואז לוקחים את החתן והכלה לחדר, את המת לחדר אחר, ואחרי זה קוברים את המת. בסדר? למה? כי זה מאוד חשוב שהסעודה לא תלך לאיבוד. וזה שם לא כתוב לא מחובה עם חכמים, אלא לכתחילה עושים את זה. פה זה דבר מאוד מובן. בשביל היין והבשר, אתה מזיז את הגזר, אתה מזיז את התקנה. בשביל יין ובשר. אבל בגלל ההגמון, רק לא מיחו בהם חכמים. זה הגיוני? זה לא הגיוני, נכון? אומרת הגמרא, לא, גזרה, עבידה דבטלה. ותקנת מפני גזרה, לא בטלינן. זאת אומרת, לך תדע, ההגמון, ימות, וזה תתבטל הגזרה. אז מה, בגלל זה אנחנו נבטל דין דרבנן? לכאורה, פה זה מזעזע. כי זה אומר שאם אתה שואל את החכמים, הם מוכנים שהבחורה הטובה הזאת תעבור את הטראומה של חייה רק כדי לא לבטל גזירה דרבנן. מה זה אומר? זה אומר שאנחנו עושים לפעמים שיקולים ארוכי טווח ולא קצרי טווח. בסדר?
זה לא שיקולים נכונים.
מה?
זה לא שיקולים נכונים.
אתה אומר שהשיקול הוא לא נכון. לא, כי יש עוד שיקול. אנחנו יודעים שהעם לא ישמע לנו, ברוך השם, ולא מיחו בידם חכמים. כלומר, גם האסטרטגיה של החכמים זה לוותר, אבל לא לוותר באופן רשמי. כלומר, אם הרבנים היו רוצים לעמוד על שלהם, ושתיבה אליי גמוד בכל מקרה, באמת, המקום לזעזוע. אבל הרבנים מראש יודעים שלא יקשיבו להם, וזה טוב שלא יקשיבו לרבנים, כי אנחנו בעצם מעוניינים שבאמת בנות ישראל תישארנה בטהרתן, רק אנחנו לא רוצים באופן רשמי לבטל גזרה בפני תקנת דרבנן מפני גזרת הגוי. אתה מבין? יש פה חשבון כולל. מה? יכול להיות גם שלא רוצים להתאבל, אבל פה זה משהו אחר. לפי פשט הגמרא, הגמרא לא אומרת מה שאתה אומר. הגמרא אומרת פשוט, אנחנו לא רוצים לבטל את הגזירות שלנו, זה חלק מהמלחמה שלנו. וכיוון שגזרנו שבתולה ניסית ליום הרביעי, אז היא תנסה ליום הרביעי. רק מה? לא מיחו חכמים ומי שמזיז. מובן?
למה היום זה אחרת?
למה היום זה אחרת? שאלה זו, שהייתי מאוד רוצה לענות עליה, אינני יכול לענות עליה. למה?
או שנגמר הזמן או שלא קשור לשיעור.
לא קשור לשיעור. הלאה. נמשיך. רגע. רגע. הדרך הארוכה שואפת להקמה גמורה לתחייה אותנו ואת כל אשר לנו. צרור לא ייפול ארץ. כלומר, פה הרב גם בעצם מדבר באופן רמוז נגד הרפורמה, נגד הטענה שיש דברים ביהדות שעבד עליהם הכלח. תשובה, זה נכון, אם אתה מצלם את המצב כפי שהוא עכשיו, יש הרבה מאוד דברים ביהדות שנראים מיושנים לחלוטין. זה בגלל שאינך מבין מאיכן זה בא ולאן זה הולך. אז בינתיים אתה עושה כל מיני דברים קטנים, שכעת אין להם כל שימוש רציני, בבוא הזמן יהיה לזה שימוש. קו אחד מקווי קלסטר פני לאומנו לא ניתן למחוק. הננו חזקים מרוח הזמנים, מתענים מכל איתני תבל. הננו שואפים לקום לתחייה באותו הגודל של אבותינו, ולהיות עוד גדולים ונישאים מהם. עד כאן להיום.